הגענו במסיעת ישרים אחרי ההקדמה אל פרק א'. בביאו כלל חובת האדם בעולמו. איפה אנחנו ניגשים לבעיה שהעסיקה לפני אלפי שנים את ההוגים השונים, והיא השאלה של מה התכלית של המוסר. אנחנו הרי מדברים על זה שצריך לעשות טוב ולא רע, כן? אבל מה מניע? כלומר, נוכל להגיד מה מגדיר את הטוב והרע, כי על פי התכלית גם יוגדר הנושא. אז ישנן שתי שיטות מרכזיות אצל הקדמונים המכונות השיטה ההדוניסטית והשיטה הסטואיקנית. השיטה ההדוניסטית, מילה יוונית שקרובה למילה עידון, עונג, אומרת שהמוסר מודרך על ידי העונג, שכה טוב. במילים אחרות, זה שהאדם הוא מוסרי, זה בגלל שבסופו של דבר, ההתנהגות המוסרית מסיבה את מקסימום העונג האפשרי. כלומר, אל תחשוב שהעונג זה השטויות והאבנים שבעולם הזה. יש דברים שדורשים מאמץ, אבל זה כדאי, כי הם מקנים עונג יותר גדול. למשל, היה פילוסוף יווני מפורסם בשם אפיקורוס, מזה בא השם אפיקורוס, שאמר שתכלית האדם העונג. הייתה אז מחלוקת. היה לו מורה בשם אריסטיפס, שהיה אדם מושחת, ואמר שתכלית האדם זה העונג השפל, הנאות החומר, הנאות החומריות הגסות. אפיקורוס היה אדם יותר נעלה, הוא אמר שהמטרה זה העונג השכלי, ואי אפשר להגיע לעונג השכלי בלי מידות טובות, ולכן צריך להיות מוסרי. מה אתה אומר? זאת שיטתו של אפיקורוס. כן. המכתב אל? מי? יכול להיות. העונג השכלי. כן, אבל למה צריך להיות פילוסוף? בגלל שזה הדבר המענג ביותר, זה העונג האמיתי. ולכן אתה חייב להיות מוסרי, כי אם לא תהיה מוסרי, לא תהיה פילוסוף כמו שצריך, ולא תתענג באותו עונג עליון. זאת המוטיבציה של המוסר. גם אצל אריסטו זה ככה. אצל אריסטו אומרים, למה צריך להיות מוסרי? כי זה הטוב. יש קצת תועלתיות בדבר הזה. יש שיטה הפוכה לגמרי, השיטה של המשקה הסטואיקנים. הסטואיקנים היו אסכולה שקרויה על שם סטואה. סטואה זה סטיו, זאת אומרת שורת עמודים. פשוט כי המייסד של השיטה היה מלמד בין עמודים, קראו לו זנון מקיטיון. והם אמרו, הסטואיקנים, שהמקור של המוסר באיזה צו פנימי. איזה מין אליל בתוכי שמצווה עליי זה טוב, זה רע. את זה תעשה, את זה אל תעשה. הם קראו לאליל הקטן הזה, המציאו בשביל זה מילה. קוראים לזה מצפון. מצפון, כן? מצפון זה צפון באדם. זה מילה יוונית שמקורה בתפיסה הסטואית או סטואיקנית. לכן אצל הסטואיקנים הם אומרים, מה שחשוב זה לא העונג, זה החובה. אז למה אתה צריך להיות טוב? כי זאת חובתך, אל תתווכח. אבל אולי יוסב לי נזק מזה שאני אהיה טוב, יאמר הסטואיקני, אז מה אכפת לנו? אז יוסב לך נזק, אז מה? העיקר זה שתעשה את חובתך. סטואית. סטואית או... מה? לא, סטואית. זה בא מהמילה סטואה, שפירושה שורת עמודים. בגלל שמייסדה של השיטה הזאת, זנון מקיטיון, היה מלמד בין עמודים, כפי שאני אמרתי לפני שתי דקות וחצי. אוקיי. עכשיו, מזה התפתח גם מושג בעברית מודרנית, בשפות המודרנית, כשאומרים על מישהו שהוא סטואיקן, הכוונה שהוא מוכן לעמוד בסבל. למה? והשם אמרו גם כן, הסטואיקנים, שמכיוון שמה שחשוב זה מה שאתה חייב, אז מה שאתה לא חייב, אל תעשה. למשל, אם מישהו נותן לך מכות, זה כואב, נכון? אז, אבל אתה לא צריך לצעוק, כי הצעקה אינה מוסיפה, אינה מעלה ואינה מורידה. יש עמדה סטואית כזאת. יש צער רב, אבל זה לא שכלי להצטער, אז לא נצטער. כן? למשל, היה אחד מהם, קראו לו אפיקטטוס. אפיקטטוס. המקצוע שלו היה, הוא היה עבד במקצוע. עבד ברומא. היה לו אדון אכזרי מאוד, רשע, שהכניס לו את רגלו בתוך מכונה על מנת להקם אותה. אמר לו אפיקטטוס, תיזהר, היא תישבר. ונבואתו התקיימה. ואז הוא אמר, מה, וכי לא אמרתי לך? זאת אומרת, זה עמדה סטואית, כן? כי מה שמדריך אותו זה החובה המוסרית. כן? זאת אומרת, השאלה אם אנחנו הולכים לפי החובה או לפי העונג. אלה הן שתי מוטיבציות מוסריות אצל הקדמונים. כן, אדוני.
האם זה אומר שבעצם
יש מוסר,
כל החלקים
בגוף ובנפש? לא. זה אומר שיש משהו שהוא אחד שגובר על הכל, שזה ההיגיון. ההיגיון. האם הדבר הזה נצרח או לא נצרח, כן? זה, בבקשה. השאלה... טוב, אז באמת, לכן תצטרך להיות חוכמה שתקבע מהם כללי המצפון. כן, נכון, אתה צודק. גם לגבי העונג, גם השיטה הראשונה. אחד מתענג מזה, השני מתענג משהו אחר. על כל פנים, נצטרך לשאול את עצמנו, מה העיקר? כן, החובה או העונג? מה לפי היהדות? הווה נקרא. הכותרת, בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אם כן, מה שמדריך את המוסר כיהדות זה החובה. חובת האדם בעולמו. אנחנו נראה שזה בכלל לא פשוט. אבא נקרא את המשפט הראשון. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו, בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. משפט 2. והנה, מה שהורונו חכמנו זיכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג. או שזה לעשות חובתו, או להתענג. להתענג על השם, בסדר, אבל להתענג. סתירה. הבנתם את הסתירה? מה? מצד אחד הוא אומר לי, מה שצריך להדריך אותך זה חובתך. משפט אחרי זה אומר, מה שצריך להדריך אותך זה העונג. אז תחליט. חסיד הכוונה פה מוסרית, מה אתה אומר? חובה בעולם הזה, עונג בעולם הבא. מה המטרה הראשית עכשיו? עולם הבא. זאת אומרת, מה אמרו לי? יש לך פיתוי. כדאי לך, כפיתיון, זה נכון. כדאי לך למלא את חובתך בעולם הזה, כי בעולם הבא תקבל עונג, נכון? אז אתה מכריע את הכף לטובת העונג. אני מוכן לסבול בעולם הזה לעשות את חובתי, כי אני יודע שבאחרית את ענג, נכון? אז זה לא מצד חובתי בעולמי, אלא מה העונג שלי. זה הדוניסטי לכי זאת, נכון? נו. אז אתה מטה את הכף לכיוון השני. זאת אומרת, יש חובה, מה שחשוב לי זה החובה. אבל מהי חובתי? להתענג. כן, אז אתה מכריע בדיוק הפוך ממנו, נכון? שמת לב שאומר הפוך ממך. אתה אומר שהעיקר זה העמדה הסטואית של חובת המצפון, וממילא, אני מגלה, מהי חובתי? להתענג. כן? מה, המשכיות, שמה? מתוך, אבל השאלה מה מדריך אותי, למה אני עושה את חובתי? בשביל העונג או בשביל החובה? בשביל החובה, אז אתה אומר כמוהו. כן. מה? החובה להתענג, אבל זה מה זה מתחיל מחובה, כן? מה אתה אומר? שמה? כן. אבל בהתחלה הוא לא יכול להבין את זה, אתה אומר. כלומר, זאת אומרת, אתה אומר שהמטרה האמיתית זה העונג.
רק הרב...
אבל המבוגרים שהם יודעים מהו העונג האמיתי, אומרים לך, תעשה את זה כחובה, כי אני יודע שזה עונג לך. ככה אתה אומר. זו שיטה אמצעית בין שתי השיטות ששמענו עכשיו. יש עוד שיטה? מה אתה אומר? מה עובר במשפט? במשפט הבא הוא אומר, וליהנות מזיו שחילתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה מצטרך את הדבר הזה, אך דרך וכדי להגיע למחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. ומה הוא הוסיף פה?
הוא אומר לך שהחובה היא לעשות את מה שצריך לעשות בעולם הזה, על מנת להיכנן בעולם הבא, זה המקום העידון.
עכשיו, אם הייתי יודע שאין תענוג בעולם הבא, הייתי עושה את חובתי או לא?
לא.
אז לפי דבריך, המטרה היא העונג. אתה אמרת כמוהו. אז אם כן, אנחנו רואים שעצם הקריאה במשפטים האלה, זה גורם פה לפחות לארבעה תגובות שונות בציבור היקר היושב כאן, נכון? בסדר? אז מי אני כדי להכריע ביניכם? אבל אף על פי כן, אני אגיד לכם כמה רעיונות שניתנים פה להיאמר. ראשית כל, אפשר להגיד שזה, אפשר לומר, זה פשרה עם חולשת האדם. כן, הרי ידוע, הרמב״ם אומר, האדם צריך לעבוד את השם ולאהוב את השם בגלל שזאת האמת, לא בשביל תקוות שכר. כן? גם אנטיגנוס סוכו אמר, היו כעבדים המשמשים את רבם שלא על מנת לקבל פרס. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כלומר צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. נו, אז למה יש פרס? אומר הרמב״ם, בגלל שהאדם חלש, אז מוכרחים בהתחלה לתת לו פרסים, עד שהוא מבין את הערך העצמי של הדברים. לכן אומר הרמב״ם, בפדגוגיה, צריך קודם כל לתת לילדים סוכריות. כן? ילד למד שתי משניות, אתה נותן לו סוכריה. עוד שתי משניות, שתי סוכריות. בסדר? הוא יותר בוגר, הוא רוצה הונדה. כן? אתה תגמור את הבגרות, תקבל הונדה. כן? עכשיו אתה תלמד הרבה תורה, תהיה רב ראשי לישראל. נו, עכשיו אני אסוכר רב ראשי לישראל. עכשיו תלמד בגלל שזה האמת. נו, אז למה לא אמרתם בהתחלה? כן? כי בהתחלה לא היית מבין. כן? זה מה שאומר הרמב״ם. אפשר גם להגיד את זה ככה. שאנחנו מדריכים אותך להתענג, אבל מצד האמת, זה תחובתך. אבל זה לא עולה ככה מהסגנון של הרמח"ל כל כך. כי אומר שבהתחלה אני צריך את החובה. כנראה שהסיבה, האמת היא הפוכה לגמרי. באלוהות אין הבדל בין חובה לעונג. כלומר, זה נכון שאני מצידי מוכן לעשות את חובתי. אבל כפי שציינתם, חובתי להתענג. כן, איך כתוב כאן? והנה, מה שהורונו חז"ל הוא, כלומר, מה חז"ל הורונו, באיזה נושא? כתשובה לשאלה מה חובתי, שלא נברא האדם אלא להתענג. מה? כלומר, זאת התכלית שהיא חובתך. כלומר, מה מעניין אותי? מה הלכתי לחפש כשאני קורא את מסילת ישרים? אני הולך לחפש את חובתי או מה שמענג אותי? התשובה היא, אני הולך לחפש את מה ש? חובתי. אני הולך לחפש את חובתי. עכשיו, חז"ל מגלים לי, חובתך להתענג. אבל מלכתחילה הלכתי לחפש את חובתי. למה? למה בעצם, אם החובה היא להתענג, אז לא צריכים להגיד לי מראש, תתענג. כי אתה לא יודע מה העונג האמיתי. יותר מזה, אם אני מתחיל מן העונג, אני אגואיסטי. כלומר, מה זה האדם? מכונה להשגת תענוג. נו, מה רע בזה? שהאדם נשאר בסופו של דבר מסביב לעצמו. מסביב לחופיק שלו. כן? הוא מתעסק אך ורק בו. מה החיסרון בדבר הזה? שעל ידי כך הוא מפסיד מדרגה מוסרית יותר עליונה. לכן סידר ריבונו של עולם את נפש האדם באופן כזה, שהאדם יהיה מוכן לוותר על העונג שלו כדי לעשות את חובתו. ואז עבודתו היא עבודה אידיאליסטית. ומתוך כך מתקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא להעניק לאדם עונג. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה. אני רוצה לעשות את חובתי, הקדוש ברוך הוא רוצה להענג אותי. סיפור חסידי. מעשה ברבי זושה. מי זה הרבי זושה? מהניפולי. מי זה רבי זושה מהניפולי? האח של רבי אלימלך מליז'אנס. שהיו שניהם תלמידים של מגיל מזריץ, שהיה תלמידו של אבא השם. אני רואה שאני לא סתם מלאב. אם כן, רבי זושה פעם אחת באה אליו אישה עם בקשה, כבוד הרב יתפלל. למה את רוצה שאני אתפלל? שיהיה לי בן. לא, אז רבי זושה מתחיל להתפלל שלאישה הזאת יהיה בן. התפילה שלו עולה, תוך כדי התפילה רבי זושה שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, זושה, אל תתפלל. אני מבקש שלא תתפלל, כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. מה עושה רבי זושה? ממשיך להתפלל, כמובן. כן, זה לא התפקיד שלו למנוע מעם ישראל טובות. ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע קול מן השמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, לאישה הזאת יהיה בן, כי אתה התפללת. אבל לך לא יהיה עולם הבא. רב זושה מתפתה לפיתוי של ליבוביץ', אומר, איזה יופי, עכשיו אני מוכן לעבוד את השם, לשם שמיים, ללא תקוות עולם הבא. נהיה פילוסוף לתי. כן? ואז הוא ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע את הקול מן השמיים שאומר לו, זושה, תיזהר. אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל את העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. עכשיו, הסיפור לא אומר מה קרה אחר כך. אבל אני מבין שכנראה הוא המשיך להתפלל, כי הוא הבין משהו מאוד חשוב. הוא הבין שזה היה חטא לוותר על עולם הבא. זאת אומרת, זה נכון, אתה מצדך מוכן לעבוד את השם לשם שמיים. כי מה? הקדוש ברוך הוא אמר לא תעשה. זאת חובתך. אבל אתה תעמוד נגד רצונו להעניק את טובו לנברא. כלומר, אתה צריך לקבל את העולם הבא שלך לשם שמיים. אם מראש היית אומר, אינני מוכן לעבוד ללא תכלית, אינני מוכן לעבוד בלי שזה ישתלם, אז היית נשאר בשפלותך. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תהיה אידיאליסט, לכן ביקש ממך לוותר על העולם הבא על מנת שתקבל אותו. מובן? בבקשה. מה?
כן.
זה יהיה קטן. כלומר, יחסר מן האדם עיקר מעלתו. כן. כן, למשל, זו דוגמה פשוטה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, יש לי רעיון. נשמיד את כל עם ישראל, נעשה אותך לגוי גדול. היחיד שלא עשה את העגל. נכון? מה אומר משה רבנו? אה, אתה רוצה לתת לי קידום? אתה יודע מה, אני מוכן לוותר על עולם הבא שלי. כן, זה חי לי על מספר של קטן. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אני אשר חטא לי, אני מוסיף. כן, לא חטאת, אז אני לא מסכים לא לתת לך את העולם הבא שלי. אבל המוכנות של משה לוותר על האינטרס האישי שלו, זה מה שגרם להצלתו של עם ישראל. וזה מה שמזכה את משה רבנו בעולם הבא גדול בריבוע. נכון? בסדר?
זה
זאת אומרת, מבחינתו האישית של העובד, אין הוא עושה שיקול אישי. אבל ריבונו של עולם מעוניין לתת אחרית ותקווה לעולמו. כאן אנחנו נוגעים בשאלה בעלת משמעות מטאפיזית, קצת יותר רחבה. למה הקדוש ברוך הוא בכלל סיפר לנו שיש עולם הבא? הרס לנו את כל הלשם שמיים. סיפר לנו, הנה בתורה כתוב מה ניתב לך וערכת הימים, וגם חז"ל מוסרים לך את הידיעה הזאת. מספרים לך. קצת. הקצת הזה מיותר. היה אפשר להגיד, אתם חייבים לעשות כך. מה יהיה מזה? לא מספר לך.
כי זה לא
הידיעה. מה?
זה אמונה.
פסיכולוגיה. מה זה פסיכולוגיה? אז כדי לפתות אותי. כדי שאני כן אעבוד בשביל זה. אז זה כבר לא לשם שמיים. זה כבר לא לשם שמיים, זה בשביל העולם הבא. יש לי כל הזמן תקווה, מאחורי הראש ככה, אני אעשה את זה, יהיה לי מקום יותר טוב שם.
אמרתי שזה לא הגיע, זה אמונה.
מה זאת אומרת זאת אמונה?
הוא אומר, כתוב בתורה והכל, אבל אנחנו לא ראינו את זה
בעצם. זאת אומרת שאנחנו לא מאמינים. אבל אם אני באמת מאמין בזה, אם אני באמת מאמין בעולם הבא, זה דופק לי את הנשמע. מה?
אנחנו רק מאמינים. זה עדיין נותן לנו
שכר. אבל זה דופק לי את הנשמע. אמרתי לך. אני מאמין בזה. מאמין בעולם הבא. אני כבר לא יכול לעבוד לשם שמיים. מה אתה אומר? כן, עובדה, יש הרבה דתיים שאוב דתית מעוניינים דווקא כן בעולם הבא. כלומר, אתה שואל אותם, למה אתה כל כך עובד קשה? למה אתה מונע מעצמך את תענוגות העולם הזה? מה, כי אני רוצה עולם הבא. הפחידו אותי, אמרו לי שאם לא, אז אני בגיהינה, וגם פיתו אותי, אמרו לי ששמה זה טוב. מה, אין הרבה דתיים כאלה? אז למה כל כך הרבה קסטות בנושא הזה? כן, מה זה אומר? נו. זה מדבק, אתה לא? אתה מצביע? יש כבר שני החבר'ה שלך, כן. בסדר. נו, הוא מדבר. זה אפשרי, אבל לי יש קושיה עכשיו על הקדוש ברוך הוא. למה הוא כתב בתורתו שיש עולם הבא? זאת השאלה שלי. כן, נפיים. אתה צודק, זה אני מסכים. אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל יש רק בעיה. לפי זה כבר הלשמה הופך להיות בלתי אפשרי בכלל. כלומר, תמיד ידע העובד שהוא עושה את הדברים בשביל העולם הבא גם. כלומר, הוא ידע שזה קיים. כן, מה אתה אומר? וואו, תחזיר. עכשיו, מה? כן. אבל אני שואל למה? אני קצת אסביר, קצת אחר. פשוט מאוד, אם היינו אומרים שאין עולם הבא, אז זה היה אומר שעולמו של הקדוש ברוך הוא ללא מטרה. הוא אבסורדי. עולם ללא משמעות. זה הפשע שיש בהנחה שאין עולם הבא. לכן אמונת העולם הבא היא הכרחית. לא כדי לדרבן אותי, אלא כדי שאדע שמה שעשה האלוהים הוא בעל משמעות. כיוון שיש לזה אחרי. מה? גם אם אני אישית לא אהיה שם. גם אם אני אישית לא אהיה שם. זה מה שאומר דוד המלך, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, קווה אל השם. כן? מה זאת אומרת? לולא האמנתי, בתהילים, על המילה לולא יש ארבע נקודות. כן? נקוד על לולא. למה נקוד על לולא? אומרת הגמרא, אמר דוד, איני, בטוחני בך, שאתה נותן שכר טוב לצדיקים, ואיני יודע אם יש לי חלק עמהם. כלומר, דוד המלך היה לו איזה תיק. כן, תיק גדול, בת שבע, סיפור לא פשוט. כן, והיה לו לדוד המלך ספק בגלל זה, האם יש לו חלק לעולם הבא או לא. ואף על פי כן, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם. מסביר הרב קוק גולת ראייה, שדוד המלך, אף על פי שלא ידע אם הוא אישית ישתתף בתיקון העולם הכללי, אף על פי כן, שמחה גדולה הייתה לו בלב על זה שיש עולם הבא. כלומר, על זה שהמציאות בכללה כדאית היא להיברד, ולכן שמחתו מלאה, אף על פי שאין הוא יודע בדבר גורלו האישי, האם הוא שותף לזה. בסדר? כן, בבקשה. כן, זה חלק מאהבת השם. כלומר, אנחנו מעוניינים שהעולם לא יהיה
אבסורד. יותר
מזה שאני
מעוניין.
לא, לא.
מי רוצה
לדרך
את המציאות
הזאת? אז תגיד שזה בשביל שאתה רוצה את הזמן. אבל זה משמעותי. כלומר, ריבונו של עולם איננו עוין את האדם. ולכן הוא מעוניין לגלות לו שבאמת המציאות היא כדאי להיבר. שידע האדם שהוא לא בעולם של אימה. שהעולם הוא חסר משמעות. זה בדיוק עולמו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהיה יהודי ירא שמיים, שומר מצוות, מאמין למה שאתה רוצה. אלא שהוא טען כי יסוד באמונה שאין עולם הבא. זה בעצם פחות או יותר מה שהוא טען. מי שקורא את הכתבים שלו, מה אתה אומר? אז הוא אומר, זה בשביל ההמון. בשביל ההמון. שההמון יאכל עולם הבא. אבל בצד האמת, אין. זאת העבודה היותר גדולה ויותר עליונה. כן? זה עולם ללא משמעות. ודווקא הוא היה מאוד מבסוט מזה. השאלה אם זה רצון אלוהי סתובן. נגיד ככה. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, אני עריץ, ואני מעוניין שתעבדוני כמו שעובדים לצער הרוסי. היינו עובדים אותו? היינו עובדים אותו. נאמר, כך רצונו. מה, אנחנו יכולים לבקח? אבל מה אפשר לעשות שזאת לא המציאות? שבאמת, הקדוש ברוך הוא התאהב באדם. ולכן, כיוון שהתאהב בו, גילה לו גם שיש אחרית ותקווה לעולמי. מה אפשר לעשות? כלומר, אתה יודע, יש בהגדה של פסח טענה כזאת. טענה של ליבוביץ' מופיע בהגדה של פסח. מה אומר ליבוביץ' בהגדה? מה העבודה הזאת? לכם, ולא לו. כלומר, אתם עובדים בשביל עצמכם, לא בשביל הקדוש ברוך הוא. נכון? אז מה אומרים לו? בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה למעני ולא למענו. כי זאת לא היהדות, מה אפשר לעשות? ויותר מזה, זה גם לא האדם. זאת אומרת, מה חושב הרשע? שהוא לא כזה, נכון? הוא הוציא את עצמו מן הכלל. הוא אומר, אני לא אחד כזה שעובד למען עצמו. לפי שהוא הוציא את עצמו מן הכלל, לא שם לב שגם הוא כזה. לפיכך כפר בעיקר. מה אתה אומר? כל מילים אחרות, זה מה שאתה אומר, הוא בחרת בחיים, נכון? יש מי שבאופן ספונטני, טבעי, הפילוסוף, בוחר במוות. והתורה חידשה שאפשר לבחור בחיים, כן. נכון. אנחנו מבינים שיש מצב אחר של המציאות, שהעולם הזה עתיד להגיע אליה. נכון. מקום העידון הזה הוא העולם הבא. אבל לא העידון הוא המטר. מה? לא, זה מה שסברתי לך. לא שהעולם הבא זה העונג. מקום העונג הוא העולם הבא. העולם הבא זה מצב אחר של המציאות. שלמענו, כמציאות זו, השפלה, כדאי שהיא תיברך. לא. זה צריך להגיע לעולם הבא, אז תדע. זאת אומרת, לא, אני אומר ברצינות. זאת אומרת, בעולם הזה אתה לא חי את העולם הבא. למשל, יש ביטוי כזה במשנה, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. מדוע? כי בעולם הבא אתה לא עושה כלום, זה משעמם. כלומר, העולם הבא זה משהו נורא ואיום מבחינת המושגים שלנו. כן? כלומר, אדם היה מעדיף להישאר מיליארדי שנים בעולם הזה ולא רגע אחד בעולם הבא, מקום שלא עושים כלום. נכון? אבל אחר כך יש משנה נוספת, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. כלומר, כשאתה בעולם הבא, אתה לא שואל את השאלות האלה. או? והשאלה, במין זה נקודת השקפת הנעצון, כן. זה סותר את המשנה הזאת. מה שאתה אומר, זה מסורת אחרת, שסותרת את המסורת הזאת. בסדר? אז צריך גם ליישב אותה, בסדר? כן, מה אתה אומר?
שאלה קטנה. בגדי החברה
שאין לא היה לבבל,
העולם
היה בגיל נו.
ושבעצם הוא
ברא את העולם, תראה איך הוא נראה.
אבל הוא ברא אותו, זה כבר
משהו. אבל תראה איך הוא נראה. איזה דפקט. זה באמת. כן, תפתח את העיתון כל בוקר, תראה מה שעולה.
בסדר, אבל זה שיש עולם, שיש טבע, שיש הרבה דברים.
נו, תראה איזה אכזריות יש בעולם הזה.
בגלל הבן אדם, בגלל...
לא, מה? בעלי חיים, כן? דג גדול בולע דג קטן, זה לא אכזריות?
לא.
ותראה שהכוכבים יכבו עוד מיליארד שנה, השמש תכבה עוד מיליארד שנה, זה היה שווה? כן? כמה?
שמונה
מיליארד. עוד שמונה מיליארד. כן? כן? זה נורא. אם אני אחיה יותר מזה, אני אראה את השמש כבויה. כן, מה אתה... אז מה? אז תירצת. לא, רק אמרת שהמציאות היא הקושיה. זה עולם לא מוסרי? כן, מה אתה אומר? כן, זה שזה כמובן. כן. אז זה משהו אחר, זה בספר הכוזל, אני נלמד את זה. נכון, כן. מה?
העולם הבא, האם העולם הבא של הרמב"ם?
כן, ודאי. ודאי, ודאי, ודאי. כן, ילכו מחי אל חי. יש עוד עולמות. כן? עולם הבא זה מדרגה נמוכה. יש עולמי עולם הבא. יש יותר? ככה אומרים, שיגידו. מה? לא, שבע ריקים, 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 זה לא עולמה. כן, כן.
גם בלי עולם הזה, המטרה
היא לתקן
את העולם הזה.
כן, אז מה זה לתקן את העולם הזה? להפוך אותו לעולם הבא. מה זה עולם הבא? זה העולם הזה, כפי שהוא עתיד להיות. זה העולם הבא. זה לא העולם האחר. בשפות לועזיות יש כינוי כזה. העולם האחר. או העולם שמעבר. אבל בעברית אומרים עולם הבא. כלומר, העולם זה ישות אחת, והיא הולכת ובאה. או? אנחנו היום בעולם הבא של אבותינו. ודאי. למשל, יש ביטוי כזה בגמרא. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא כך וכך. אז מה זה לימות המשיח? זה לא עולם הזה לפי זה. אם אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא. אז עולם הזה זה לא לימות המשיח. כבר יש מגיעים לימות המשיח, אבל לימות המשיח זה בהיסטוריה. אז יש עידן היסטורי שהוא לא עולם הזה. מה אתה אומר? כן, הוא... נכון, בדיוק. אגב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה יש להם חלק לעולם הבא? מסביר רבי חיים וולוז'ין, כל ישראל מייצרים את העולם הבא שלהם. יש להם חלק. כן, זה לא שיש איזה מקום שהוא העולם הבא שמכניסים אותך אליו, אלא אתה בונה אותו. כן? אז זה שזה אנחנו לא יודעים. יפה מאוד, זה השאלה הזאת שואל רבי חיים וולוז'ין, ועונה שזה על מנת שלא נדע. כי אם נדע, לא נוכל לעבוד. כלומר, אם היית יודע מה שאתה עושה, אז כבר המשחק היה מחור.
אבל אני יודע מה אני הולך לעשות, זה גם
משחק. לא, אתה מאמין בזה, אבל הרבנים אמרו לך, מי אמר לך שהם אומרים את האמת? כן? אתה לא רואה את זה במציאות. כן, מה אתה רואה?
זה מעבד בעצם לא עולם הנשמות.
לא, עולם הנשמות זה משהו אחר. עולם הנשמות זה אחרי שאדם מת. אז מפרידים אותו לשניים. גוף למטה, נשמה ועולם הנשמות. לא יודע, עולם הנשמות זה מוסך. כן? מה באמת? האדם קלקל, אז צריך לתקן אותו. כשאתה בא לתקן, אתה מפרק. אתה מפרק את הגוף. אין את השמה, יש פה נשמה, הנה יש גן עדן כזה, גן עדן עליון, תחתון, גהינם, תנור ארבע, תנור שבע, זה אתה מסדר. וזה ממורק, פשוט, יש לזה, מחזיר, ברור? בסדר. זה עולם הנשמות, זה לא העיקר, כן. לא, אפשר לעשות כבר חלוקות כאלה. כן. כן. לא יודע, לא נראה לי, אבל נאמר ככה, נגיד אתה עכשיו שומע שיעור במסידת ישרים, לידך נמצא ילד שמשחק בג'ולות, אתם באותו עולם? לא, בואו, אפשר להגיד משהו כזה, כן? כלומר, אתה לא באותו עולם. הרי מה שחשוב עבור אותו ילד, אתה אומר, זה הרמב״ם אומר, אתה אומר לאיזה ילד שמשחק בג'ולות, אתה אומר לו, בוא תהיה מלך. הוא אומר, כן, אבל אני עכשיו אומר, משהו רציני, לא את המלכות, כן? כן, מה אתה אומר? לעתיד לבוא זה... לא, זה מושג גם אצל חז"ל, כל מיני לעתיד לבוא. מה שיבוא. לעתיד לבוא זה מושג גמיש. הרב קוק אומר במאמרו אפיקים בנגב, מאמר שקשה להשיג אותו, אז שם הוא אומר שלעתיד לבוא זה מושג מתקפל כזה. יש לעתיד לבוא הקרוב, יש לעתיד לבוא הרחוק. אז כל פעם שיש לך סתירה בין שני מאמרים של חז"ל שאומרים מה יהיה לעתיד לבוא, תסביר שזה לעתידים אחרים. לא אמרתי, לא אמרתי, לעתיד לבוא זה ביטוי גמיש, כן? מה אתה אומר? לפה? תראה איך שזה נראה פה.
לא, לפה, על מנת שזה...
אז זה כבר לא פה.
זה עולם הבא, בסדר, אבל לפה.
תראה, למשל, היה גוי אחד בשם סרטר, בעברית סרטר, כן? אז כל ימיו היה, אמר דברי כפירה. כן? במשך 50 שנה הפך להיות הפילוסוף הדומיננטי ביותר של המאה ה-20. שלושה שבועות לפני מותו חזר בתשובה. באמת, תמיד הם עושים את זה ברגע האחרון אחרי שקלקלו. בקיצור, מה הוא אמר? כן? לא בדיוק, הוא אמר ככה, תשמע טוב טוב מה שהוא אמר. הוא אמר בריאיון עיתונאי, אני מכיר גם את הבן אדם שעשה את הריאיון, אמר תשמע, כל השיטות נכשלו כולל השיטה שלי, העולם עומד בסכנה, הדבר היחיד שעוד יכול להציל אותו זה המשיחיות של עם ישראל. הוא הסביר גם למה, בגלל שהם היחידים שמדברים על עולם הבא. אז מה הכוונה העולם הבא? האפשרות המעשית להפוך את העולם הזה ליותר טוב. לא, אחר כך טענו שהוא לא אמר, אבל הוא כן אמר. מה? מי? כן. ואז מעניין, המראיין יהודי, המראיין יהודי, אבל יהודי מתבולל לגמרי, שמאלני, מה שאתם רוצים, שאל את סרטר, תגיד לי, אבל איך הגעת לי כל הרעיונות האלה? הוא אמר, תשמע, כי הכרתי יהודים, אותך ביניהם. כן? מה היה קורה אם הוא היה פוגש תלמידי חכמים? היה עוד יותר גרוע כנראה. כן, מה אתה אומר? לא הבנתי שכולם יקפצו, לא הבנתי, לא הבנתי. האם אפשר לדלג? האם אפשר לעשות דילוגים בהיסטוריה, אתה שואל?
לא, אתה אומר עולם הבא, עולם הבא שמתכוון אליו, כאילו דילוג
לימות המשיח? לא, ימות המשיח זה כבר התחיל הרי לפני 50 שנה בערך, 51 שנה.
לא,
יבוא מלך המשיח, אז מה יבוא מלך המשיח? הוא ימלוך. הוא ימלוך, ואחרי זה? הוא ימות. נכון? אז הבנים שלו ימשיכו את השושלת. מה הבעיה? מלך ישראל זה מציאות פוליטית. המשיח זה אקט פוליטי. זה לא העיקר. יש עוד דברים אחר כך. יש בית המקדש, משיבת הנבואה, ותחיית המתים, כל הדברים כאלה. זה לא באותו זמן. כן, מה אתה אומר? זה המצב האחריתי של העולם. זאת אומרת, כשאנחנו קוראים בתורה בראשית ברא אלוהים, אז אנחנו מבינים שאם זה אלוהים שברא, זה מן הסתם מצוין. פותחים את העיניים, רואים איזה עולם יש. אז אנחנו מבינים שלא על זה דובר בבראשית ברא אלוהים. אם כן, יש עולם יותר טוב. כן. כן, נו, אז מה? לא, לא, זה לא בדיוק כך. הנשמות חוזרות לגוף. כן? אבל מה זה הנשמות חוזרות לגוף? זה לא העולם הזה. כי אתה לא חיית מציאות כזאת מימיך. אינך יודע מה זה חיים ללא מוות. כלומר, זה שאתה יודע שהגוף לא אבוד, ושהנשמה לא אבודה, ושהפרדתה מזמנית ומתידים לחזור אחד אל השני, זה ידיעה כללית מאוד. אבל מה זה אומר? איך ממששים את זה? אף אחד מאיתנו לא ראה דבר כזה. לכן אתה יכול לדבר על תחיית המתים כדבר המובן. נגיד, כמשל, אנחנו מבינים בענייני תחיית המתים בערך מה שתינוק במעי אמו יודע על החיים שאחרי הלידה. או? אז הוא יכול להיות שהוא מרגיש בצורה מאוד מאוד כללית שיש המשך למצבו. כן? אבל הוא בכלל לא מבין על מה מדובר. כן? אבל זה שנייה של אמונה. כן? הידוע שהיה פעם ויכוח בין שני עוברים תאומים ברחם, התווכחו האם יש חיים אחרי הלידה או לא. אז אחד אמר, אני מאמין, כי ככה סיפרו לי, שיש חיים אחרי הלידה. ושם זה עולם מלא אור. ושם חיים הרבה יותר רחבים מבחינת האפשרויות מאשר פה. אז השני, הוא קצת פילוסוף, הוא אומר לו, תשמע, זה שטויות. זה מיסטיקה, מה שאתה אומר, ויש כמה הוכחות. כי הרי אי אפשר לחיות בלי חבל תבור. ושם הטמפרטורה הרבה יותר נמוכה מאשר פה. ודאי שאנחנו נקפא. וגם אין לנו שיליה שממנה אנחנו יכולים להיות ניזונים, אז ברור ששמה אי אפשר לחיות. ולא עוד, אלא שאנחנו רואים שכל מה שעובר דרך החור השחור הזה למטה, לא חוזר לעולם. בסדר? ואז מגיע הזמן, אחרי 9 חודשים, מגיע הזמן לצאת. אז זה שמאמין שיש חיים אחרי הלידה יוצא, וכולם אומרים מזל טוב, והולכים לקנות ארווסט לשלום זוכר. נכון? והשני אומר, אני משוגע, אני נשאר פה.
נכון? זה שנייה של אמונה. כלומר, כדי להגיע לשם, צריך גם קצת להאמין בזה. להיות שייך לשם, כן. הגויים? הם יהיו איפה שהם יהיו? מה הבעיה? מה זה אומר? מה? למה לא? הרי יש... בעולם הבא. מה זה? אתה אומר, בשביל מה לברוח לשם, הרי אני מוגש עוד משהו. מה? כל אדם לפי מעלתו, לפי השגתו, לפי מה שהוא עושה. כן, כתוב שהמשנה אומרת שבלעם אין לו חלק לעולם הבא. בלעם היה אדם כל כך רשע שאין לו חלק לעולם הבא. אז, אבל בלעם היה גוי. הסימן שאם הוא לא היה רשע, היה לו חלק לעולם הבא. כן, הגמרא מדייקת את זה, אומרת, שמתניתין כרבי יהושע. כן, שדעת המשנה כדעת רבי יהושע, שגם לגויים יש חלק לעולם הבא, כמובן, כל אחד לפי התנאים שלו. כי הוא פוסק כרבי יהושע. כן, אבל אתה אומר ככה, שזה הוכחה שהגמרא קראה את הרמב״ם. אני אביא לך את המקור של דברי הרמב״ם, אז מה אתה מביא לי את הרמב״ם? הלאה. כן. טוב, תשמע, לעולם הבא, אני רגיל לתת שיעור פעם בשנה, מה זה עולם הבא, ואז אני מבלבל את המוח לכולם, מביא את הרמב״ם, את הראב"ד, את הרמח"ל, את הרמב"ן וזה. אם מישהו יש לו סבלנות לשמוע עד סוף השיעור, אז הוא יצא קצת מבולבל, אבל בסוף הוא גם מבין משהו. בסדר? תעזור עכשיו. אולי. כשאני אשמע את השיעור אני אדע. הלאה. בואו נחזור לעניין. הנה מה שאומרנו חכמינו ז"ל הוא, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי. והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא, אף על פי שאנחנו איננו יודעים מה תוכנו של העידון הזה. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך, עכשיו פה נשאלת השאלה. אז אם כך, מה שווה? העולם הבא. אז מה עם העולם הזה? לא שווה כלום, נכון?
לא,
הוא שווה. הוא שווה למה?
כדי להגיע.
כדי להגיע, יפה מאוד. אז זה משהו, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. כלומר, אין אפשרות להשיג את חיי העולם הבא, בלי העולם הזה. ומכאן שהוענקה חשיבות אדירה לעולם הזה, על ידי הרמח"ל. נכון? הרמח"ל אומר לנו, הרי אין דרך להגיע לשם אלא דרך כאן. הוא נקח פרוזדור, זה חשוב מאוד, זה הפרוזדור היחיד. זאת אומרת, אם אתה תזלזל בעולם הזה, הפסדת את חיי העולם הזה. אז אם כן, כדאי מאוד להשקיע בעולם הזה, כי בלעדיו אין עולם הבא. כן? כלומר, זה הפך מה שרגילים לקרוא במסיעת ישרים, שיש פה איזה מין מאיסה. ההפך, כן?
אמרתי שדווקא העולם הזה משהו שפוסדות וכל זה, העולם הזה הוא לא ידיאלי. העולם הזה הוא, למה זה לא מתחיל בתורה, בעולם הבא בכלל. אם יוצא במצב האידיאלי, העולם הזה הוא המשהו שואפים אליו. העולם הבא זה רק אחרי הגדול בכל הגלגל שיש, ואז העולם הזה לא כל כך מצפק את האנשים. אז יש את המציאות שלו, אז מתחילים על העולם הבא.
כוזרי מאמר ראשון, פסקה קופ"ב. מה שאתה אומר זה כוזרי מאמר ראשון, פסקה קופ"ב. זה אתה מתכוון, נכון? נכון, אבל מפה הרב אבינר יודע. הוא קרא בכוזרי, מאמר ראשון, פסקה קופ"ב. נכון? זאת אומרת שהדיבורים על עולם הזה כמציאות אחרת מהעולם הבא, זה דיבורים שבאים בעולם שבו העולם הזה כבר לא קיים. כן, פעם רבי נחמן ברסלב הלך לבית המדרש, נכנס לבית המדרש, שמע את התלמידים שלו מדברים על עולם הזה ועולם הבא. אז הוא אמר, רק רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. כולם אומרים שיש עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא, אין שום ספק שיש, כי חז"ל אמרו לנו. אז ברור שיש עולם הבא. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה, להאמין שבאמת יש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגהינה. זאת אומרת, ברור שכל הדיבורים על עולם הבא כמציאות זולתית לעולם הזה, זה בעקבות הפיכתו של העולם הזה שלנו למקום נורא.
אז הוא מדבר כבר על הפיכה.
אבל מה שאנחנו מכנים פה עולם הבא זה בלי קשר לשאלה אם זה אחרי המוות או בעולם הזה, בכלל לא משנה. אנחנו מדברים על המצב של קרבת אלוהים. האם אפשר לראות את הקרבה הזאת בעולם הזה או חייבים למות בשביל זה? זו שאלה משנית לחלוטין. כן, זו השאלה שעוזי שאל לפני כן. כן, מה זה עולמך תראה בחייך? יש ביטוי כזה, נכון? רצונך, יש גם בחז"ל, רצונך להידבק בשכינה בעולם הזה, תעשה כך וכך. יש אפשרות בעולם הזה להידבק בשכינה. כן? אחד הדרכים, לעבוד בקרן קיימת, נכון? כתוב. כתוב, מפורש. כן? שרצונך לעסוק, לראות, להידבק בשכינה בעולם הזה, עסוק בנטיעה בארץ ישראל. הקרן קיימת לעולם הבא. כן? כן? אדם שנוטה את זה, יש איזה יהודי אחד, רבי שמואל מוהליבר, מראשוני הציונות הדתית במאה ה-19. היה גאון גדול ברוסיה. הוא זה ששכנע את הברון רוטשילד לתמוך במושבות. אז רבי שמואל מוהליבר בתשובות שלו בהלכה, אז דן שמה מתפלפל עם איזה חכם אחד שדיבר על, על זה שאסור להוציא פירות של ארץ ישראל לחוץ לארץ. דן בדיני תרומות ומעשרות, כל מיני דברים כאלה. ותוך כדי הדיון שמע הרב שמואל מוהליבר אומר לו מהי מטרת החיים שלו. אומר לו, ידע כבודו שכל מטרתי בחיי הוא, היא לעלות לארץ ישראל ולנטוע שם עץ אחד ואדע שעשיתי דבר מה בחיי. ככה הוא אומר. גאון בגמרא ובאמונה ברוסיה. מטרה שלי שידע שעשיתי משהו בחיים. נתתי עץ. כי אדם שיודע מה זה לנטוע עץ בארץ ישראל, הוא יודע, גם יודע איך הוא דבק בשכינה בלי לזה. כן? מעשה פעם ברב קוק, שהביאו אותו לטקס של נטיות, טקס רשמי, רב ראשי לארץ ישראל, בתקופת המנדט, אז נותנים לו איזה שתיל כדי לנטוע, כמובן, כיוון שהוא רב, אז נותנים לו גם כן איזה כלי כזה, איזה מין עת חפירה קטן כזה, כדי לחפור את הגומה ולשים את השתיל. אז הרב שם את הכלי בצד, לקח את השתיל באצבעות שלו, נשק כל רגב ורגב, והזיל דמעה על כל רגב ורגב, והכניס את השתיל. כן? זה ההבדל בין תלמידי חכמים גדולים לבין בינוני ומטה. כן, איפה היינו? אז כן, יש דבר כזה, כן, שיש עולם הבא, אבל לא משנה איפה זה עולם הבא. אם זה עולם הבא זה כאן, או שזה שם, אז משנה. הכוונים, אך הדרך להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם, והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. הערת הרב צבי יהודה, מה זה פרוסדור ומה זה טרקלין? כן, הרי ידוע, העולם הזה דומה לפרוסדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. מה זה טרקלין? זה מקום מואר, זה חדר גדול מואר. פרוסדור זה חדר קטן, צער ואפל, נכון? אז אם אני בפרוסדור זה אפל, אני מגיע לטרקלין, זה מואר. עכשיו, האם יש אפשרות שגם הפרוסדור יהיה מואר? אם פותחים את דלתות הטרקלין, זאת אומרת, יש אפשרות שהטרקלין יאיר בתוך הפרוסדור. זה תלוי איך אתה מתייחס לעולם הזה. ובכלל, הפרוסדור והטרקלין הם שני חלקים, כאן העיירה של הרב צבי יהודה, הפרוסדור והטרקלין הם שני חלקים של אותו בניין. שאם לא כן, היינו אומרים, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא לבית אחר. ואתה צריך לצאת מן הבית הזה אל הבית האחר. אבל אם זה פרוסדור וטרקלין, סימן שזה אותה קונסטרוקציה. זה אותה מציאות הכוללת, והכל תלוי במבט שלך על המציאות הזאת. כן, בבקשה. רוצה להגיד משהו, לא? מה? פתח. אז אני אפתוח את הדלתות שלו.
זה מה שאומרים
שפעצת מוגיד את קבוצת אור. אור, כן, יש אור. אז השאלה היא, איך מאירים? כן, כתוב, ואומר, אך חושך ישופני ולילה אור בעדני. אז חז"ל אמרו, מה זה, ואומר, אך חושך ישופני, בעולם הזה שדומה ללילה. ולילה אור בעדני, שאפילו בעולם הזה היה לי אור. כן, סוגיה בתחילת פסחים, דנה בזה. טוב. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהן האל יתעלה האל יתברך שמו, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המסתמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו שהוא העולם הבא, לרבות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלו. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, וכשתסתכל בדבר, תראה
כי השלמות האמיתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוהים לי טוב, ואומר, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בבית השם, כל ימי חיי, כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. רק דבר אחד לא הבנתי. הוא אומר לי שהדבר הטוב היחיד זה הדבקות בשם. אבל מה זה? מה זה דבקות? לימוד תורה זה דבקות? לא, לימוד תורה זה לימוד. הוא אומר שזה הרי התולדה. אני לומד תורה, אני קיים מצוות, אני עושה מעשים טובים. בסוף אני מגיע לדבקות. אבל תסביר לי מה זה
דבקות.
אתה אומר אפשר להסביר אלא מי שמגיע. זה אפשרות אחת. כן, מה אתה אומר? להיות דומה, אתה אומר. הוא אומר דווקא התורה יש לו כן הגדרה. להיות דומה. מי שדומה לשם, דבק בו. מה אתה אומר?
דבר,
מהו רחום הפתר רחום? אתה אומר דבר, כן? שיביתי השם נביא תמיד, זה ביטוי מאוד לא ברור. מה זה שיביתי השם נביא תמיד?
כל פעם שאתה עושה בחיים שלך, אתה
מה? הקדושה מול העיניים. עם כל הכבוד להגדרה שלך, אבל אינני יודע מהי קדושה. כן? אני לא יודע מה זה. המגמה היא הדבקות, אני מסכים איתך, אבל אני שואל לך מה היא הדבקות? אז יש כמה פה שענו, מה? שזה ההידמות, נכון, דבקות זה מילה אחרת בעברית בשביל הידמות, כן? אני דומה, אז אני דבק, אני לא דומה, אז אני לא דבק. השאלה היא, איך אפשר להידמות לשם? הרי אני בהגדרה לא יכול להיות דומה לו, מסיבה פשוטה, הוא הבורא ואני הנברא. כבורא הוא נותן מציאות, כנברא אני מקבל מציאות. אין לך הופכיות יותר גדולה מזאת. אז איך אפשר שהמקבל יהיה דבק בנותן? כן. שהדבקות היא התולדה של המעשה. מה שאתה אומר זה עצם המעשה.
כל מחשבה.
מה?
כל מחשבה.
כל מחשבה, אבל כשאני גמרתי עם המעשה, כשאני מת, כי אתה תליט את הדבקות במעשה. ואני מה שאומר כאן, המקום של הדבקות העיקרי זה העולם הבא. כן, אז אני שואל, איך אפשר שתהיה דבקות בין הבורא לנברא? אלא אם כן אנחנו נדבר על איזה מין התאחדות מיסטית של הנברא בבורא, אבל אני לא מבין איך זה עובד. כן, מה אתה אומר?
שמה?
תסביר את זה.
אתה
עובד
עליה.
כן. אני שואל איך אפשר להידמות. הרי הוא הבורא ואני הנברא. אז בהגדרה אני לא...
13
מידות. לברך. זה, כן, מטרנט. כן, מטרנט?
האדם הוא דווקא כן כמו הבורא הזה.
איך?
בצלם אלוקים בעד לאדם. הוא אומר שהאדם הוא שליט בתחתונים, והשם הוא שליט... האדם גם יצריך חיים. במעשים שלו...
כלומר שיש כן דימוי. יש כן דימוי דרך העובדה שאף אני בורא. כלומר, מה הוא בורא, אף אתה בורא. כן? זה התחלה טובה. זאת אומרת, אתה אומר שיש נקודה אחת שאתם חוזרים עליה בכמה מההערות שלכם, זה היסוד של הנתינה. כשאני נותן, אני מקבל, כשאני נותן, אני מקבל ערך חדש של נותן. כן? אז זהו, זה נושא שצריך לברר אותו, ונצטרך להרחיב בזה הרבה בשנה הבאה.